كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנחנו פותחים את השידור של היום חמישי 11 באוגוסט 2022, כאשר כמו בכל יום נגיש לכם את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור. לכל הנוגעים בדבר.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. בדיון הנוסף שהתקיים בבית המשפט העליון בישראל, השופטים הפכו ברוב דעות את ההכרעה בדיון הראשון, וקבעו כי היישוב מצפה כרמים הסמוך לכוכב השחר לא יפונה. בפסק הדין קבעו השופטים כי סעיף תקנת השוק חל במקרה זה, וכי העסקה במסגרתה הוקצתה הקרקע לתושבים עומדת במבחן תום הלב המוגבר הדרוש להפעלת הסעיף. תקנת השוק היא הסדר משפטי המטפל בתוצאה של מכירת נכס על ידי מי שאינו בעליו. תקנת השוק מאפשרת לרוכש לזכות בבעלות בנכס למרות הפגם בהעברה הקניינית. תקנת השוק נכללת בדיני התחרות במצב בו יש מספר מתחרים על אותו מוצר, זה מאפשר להכריע מי מהשחקנים קנה לעצמו בעלות בנכס כדין. ההחלטה המפתיעה של בית המשפט העליון בישראל התקבלה לאחר שבדיון הראשון שהתקיים בהרכב מצומצם בראשות הנשיאה אסתר חיות נקבע כי יש לפנות חלק גדול מהיישוב משום שהוא שוכן על קרקע פרטית, וזאת בניגוד לקביעת בית המשפט המחוזי. חיות קבעה כי בכדי להפעיל את הפתרון המשפטי של תקנת השוק המאפשר לפצות בעלי קרקע דרוש תום לב ברף גבוה במיוחד, שעל פי פסיקה לא התקיים במקרה של מצפה כרמים. מאזינים יקרים, בהתאם למקורות ישראלים, למרות הפסיקה, תושבי מצפה כרמים לא התייאשו, ושיתוף פעולה עם גורמים בכירים במערכת המשפט, הוגשה בקשה לקיים דיון בהרכב מורחב. בתוך כך במערכת המדינית לא תלו ציפיות רבות בהליך, אולם קיוו כי בהליך הנוסף ירוקח מבחן תום הלב שקבע בית המשפט ביחס לאפשרות להפעיל את סעיף 5 המאפשר את השארת המבנים תוך פיצוי לבעלי הקרקע. לאחר שפורסמה החלטת ההרכב המורחב, כאשר במישור העקרוני הוחלט ברוב דעות של השופטים כי אכן נדרש תום לב סובייקטיבי ברף הגבוה, יש לבחון אותו באמת מידה כפתנית. אבל במישור המעשי קבעו השופטים כי ביחס למקרה הספציפי של מצפה כרמים כן התקיים תום הלב הנדרש, ועל כן ניתן להפעיל את סעיף 5 המאפשר להשאיר את היישוב על כנו תוך מתן פיצוי לבעלים הרשומים או למי שיוכיחו בעלותם. החלטת בית המשפט העליון בישראל מנסה לתת לגיטימיות למצפה כרמים שהוקם על אדמות פרטיות של פלסטינים מהכפרים הסמוכים דיר ג'ריר וכפר מליק, לפי רישומי המנהל האזרחי, והוגדר כמאחז בלתי חוקי גם בדוח שהכינה עורכת דין טליה ססון בשנת 2005. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום, החדשות וקראן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי בעתיד נציג הישגים חדשים נוספים בתחום מדעי החלל. שר החוץ של איראן ושר החוץ של טורקיה קיימו שיחת טלפון וגינו בחריפות את ההתקפות הציוניות האחרונות נגד הפלסטינים ברצועת עזה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם עמיתו האומני בדן עמו על הנושאים המעניינים את שתי המדינות. איראן בודקת את ההצעות של מתאם האיחוד האירופי ביחס לסוגיית הגרעין. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי אומר כי הכוחות האיראנים מסוגלים לספק את הצרכים של המגזרים האסטרטגיים בתחומים השונים של המדינה. שליח האום למזרח התיכון אומר כי שלח צוות לבקר את בסאם סעדי בכלא הישראלי. ונעמה לזימי אומרת כי הבחירה באה למקום הראשון בפריימריז במפלגת העבודה לא הייתה צפויה. החדשות במלואן מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי בעתיד נציג הישגים חדשים נוספים בתחומי מדע החלל. בישיבת הממשלה שבייך הנשיא ראיסי את המדענים האיראנים על ההצלחה בבניית הלוויין חיים והצבתו במסלולו, בנוסף לקבלת הנתונים ממנו והשליטה בו. הנשיא קבע כי הישג זה הוא מקור לגאווה של העם האיראני. הנשיא חזר והודה למדענים והמומחים בארגון החלל האיראני, וציין לחשיבות מדעי החלל ביחס לביטוח וקידום איראן בתחומים השונים, כאשר הדגיש כי הממשלה מתאמצת לפצות על ההאטה שהייתה בעבר, להבטיח כי בעתיד יוצגו הישגים נוספים בתחום מדעי החלל. הנשיא המשיך כי הממשלה עשתה מאמצים מהיום הראשון להרכבתה לפתור את הבעיות העומדות בפני האזרחים. הנשיא אברהים רייסי ציין לקביעת יום התשעה באוגוסט כיום החללים המגנים על המקומות הקדושים, וציין לשבח את זכר שני החללים חוסיין המדני וחאג' קאסם סולימני ושאר המגנים על המקומות הקדושים שיתרמו רבות בהגברת הביטחון והיציבות באיראן ובעולם האסלאמי. שרי החוץ של איראן וטורקיה קיימו שיחת טלפון, גינו בחריפות את ההתקפות הציוניות האחרונות נגד הפלסטינים ברצועת עזה, ודנו בשיחות האחרונות שהתקיימו בוויינה להסרת האמברגו האמריקני נגד איראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הביע תנחומים לרגל חודש מוחרם ועשורה של האימאם חוסיין עליו השלום, וגינה בחריפות את המתקפה האכזרית הציונית על רצועת עזה וההתנקשות בבחירי ההתקוממות ומספר אזרחים פלסטינים, במיוחד ילדים חפים מפשע. בהתייחס לדיונים האחרונים בוויינה להסרת האמברגו האמריקני, אמר עבדאללהיאן, העברנו לאמריקנים את המסר שלנו באמצעות האירופים, מקווים שהצד האמריקני יספק את הקרקע להסכמה על הטקסט הסופי באמצעות תפיסה רלוונטית תוך נענות לדרישות הלגיטימיות של הרפובליקה האסלאמית באיראן. שר החוץ עבדאללהיאן הודה לממשלת טורקיה על ההזדהות עם קורבנות השיטפונות האחרונים באיראן ועל שליחת סיוע הומניטרי. שר החוץ הטורקי מבלוט צ'אבוש אוגלו הדגיש מצדו כי הרג האזרחים, במיוחד הילדים, בידי הציונים אינו אנושי ובלתי מוצדק. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיים שיחת טלפון עם מקבילו האומני בדר אלבוסאידי. שני האישים דנו בנושאים האזוריים והבינלאומיים המעניינים את שתי המדינות, בנוסף כמובן להתפתחויות האחרונות בשיחות הגרעין בוויינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן העביר את ברכותיו של הנשיא אברהים רייסי לסולטן עומאן הייתם בן טארק, והביע הערכה לעמדותיה ומאמציה של עומאן במסע ומתן להסרת האמברגו האמריקני. אמיר עבדאללהיאן גינה את התוקפנות של הישות הציונית האחרונה נגד הפלסטינים ברצועת עזה, וציין כי קיים התייעצויות אינטנסיביות עם גורמים באזור ובעולם על הרקע הזה. שר החוץ האומני בדר אלבוסאידי הדגיש חשיבות התפקיד הבונה של איראן במסע ומתן להסרת האמברגו, ואמר כי אומן מאמינה כי בהצלחת המסע ומתן יש אינטרס לכל הצדדים. שר החוץ האומני התייחס גם לזכויות העם הפלסטיני, ואמר כי אומן תמיד תמכה במימוש הזכויות והשאיפות של העם הפלסטיני ותמשיך לעמוד לצדם של הפלסטינים. מיד לאחר חזרת המשלחת האיראנית למסע ומתן הגרעיני בוויינה, התחיל תהליך בדיקת ההצעות שהעלה מתאם האיחוד האירופי, והתהליך עדיין נמשך. על פי הנהלים, לאחר סיום תהליך הבדיקה על ידי המומחים, תוצגנה התוצאות לדרגים הגבוהים לקבלת החלטה. כך דווח באתר החדשות נור ניוז, שדווח קודם כי משלחות המדינות המעורבות במסע ומתן בוויינה יקיימו התייעצויות ודיונים בארצותיהם על ההצעות שהעלה אנריקה מורה. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי הדגיש כי הכוחות המזוינים מסוגלים לספק את הצרכים של המגזרים האסטרטגיים במדינה תוך התחשבות בסטנדרטים הטכניים התעשייתיים השונים. במהלך סיור אתמול בתערוכת של משרד ההגנה בתחומי הייצור וכלכלת הידע, אמר רב אלוף בקרי כי המוצרים המוצגים מצביעים על הישגי הידע של התעשיות הביטחוניות, אבל ניתן להשתמש בהם בתוצאות האלה במוצגים האלה בתחומי התעשייה האחרים הלא צבאיים. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי הדגיש כי התעשיות הביטחוניות השיגו פריצת דרך טכנולוגית כאשר הביאו להתפתחות רב גונית בתחומי הביולוגיה, הרפואה, הגרעין, התחבורה, היבשה, הים, האוויר, הסיבר, האלקטרוניקה ומדעי הכימיה וההנדסה וכיוצא בזה. ובהחלט תעשיות אלה מסוגלות לתרום בהתקדמות המדינה בתחומים הנוספים השונים על פי דבריו של הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי. שליח האום למזרח התיכון טור ונסלנד כתב בחשבון הטוויטר שלו: שלחתי היום צוות שיבקר את בסם סעדי בכלא כלא אופר הישראלי כדי לעקוב אחר ההתחייבות של האום בנוגע לשמירת השקט ברצועת עזה. שליח האום הוסיף: אני שב ומדגיש כי הפסקת האש שברירית מאוד, ואני קורא לכל הצדדים לשמור על השקט. السادي روش الجهاد الإسلامي بمخاني هبلتيم جنين نعتصر لفني كشبوع على يدي كوخوت هكبوش هيسائلين وشلشا يميم لفني سبب هالخيمة بها تقبنوت هيسائليت هأخرنا الرتسوات عزاء. חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה שנבחרה למקום הראשון בפריימריז של המפלגה הגיבה לתוצאות ואמרה כי הבחירה בה למקום הראשון לא הייתה צפויה. היא הוסיפה כי מתבקדי מפלגת העבודה רוצים מפלגה שדואגת לסוגיות כמו יוקר המחיה, משבר הדיור ועוד. ביחס לשרים עמר בלב ונחמן שי שנבחרו למקומות פחות טובים ברשימת העבודה, אמרה: אני חושבת שהיה להם פחות זמן להשקיע בקמפיין. בתוך כך השר לביטחון פנים של ישראל עמר בלב התייחס לתוצאות הפריימריז במפלגת העבודה ולמקומו התשיעי ברשימה וצייץ בטוויטר כי הבוחר אמר את דברו. ממשיכים קדימה, יש עוד משימות לממש ותוכניות לקדם במשרד לביטחון פנים. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. על מחוייך מתרוויח הקורסה, קיבל בנימין נתניהו בלשכתו את שני הקודקודים של יהדות התורה, הוותיק משה גפני ולפניו החדש יצחק גולד כנופף. בהנחה שיושב ראש שס אריה דרי לא ממש זקוק לפגישה מחוייכת עם נתניהו, הברית ביניהם חזקה לא כי דרי מת עליה או עליו, אלא רק כי מצביעיו לא יסליחו לו אם לא יחבק את נתניהו לאורך כל הדרך, גם את עד לתהום, וגם הבלג החסידי שאותו מייצג גולד כנופף נמצא בכיסו של יושב ראש הליכוד, בעיקר בגלל המצביעים שנוטים ימינה. לכן אפשר לשער שמטרת ההתכנסות נועדה בעיקר לחיבושו של גפני. כך כתבה העיתונאית שירי רוט והוסיפה כי במהלך החודשים האחרונים הצליח גפני להרעיד את נתניהו, שגם ככה ידוע כמי שנוטה לתבהלה. זה לא שגפני הכריז שילך עם גוש המרכז שמאל, אבל הוא שגר רמיזות שמהן ניתן היה להבין שהוא כבר ממש לא בכיס. ואם נתניהו לא יצליח להרכיב ממשלה, אז יש עוד רעיונות ואופציות. הכל נאמר במעורבל, צעד קדימה, שניים אחורה. אבל מי שהיה צריך להבין את הרמזים, הבין. בתחילה כעס, בהמשך מירי רגב השתלחה בגפני. בסוף, כנהוג בערבי בחירות, העדיף נתניהו להצטלם איתו ולחייך. פוליטיקה, הלו כן? אבל נניח רגע לפחדים וננסה לנתח. יש בכלל אופציה שגפני חובר לגוש המרכז שמאל וגורר איתו את המפלגות החרדיות. כדי שהדבר יקרה צריכה גם ש"ס להצטרף. זה לא הגיוני. דרעי עמל שנים כדי לנקות את עצמו מאשמת תמיכתו בהסכם אוסלו. גם הבלג החסידי הימיני ברובו יצטרך להצטרף במקרה כזה, וכך גם סיעה ערבית, מה שפחות יפריע לחרדים. אבל זה יוביל גם לחברה לאביגדור ליברמן, שהוא סנו נפשם של החרדים. המשמעות היא שהאקדח של גפני מלא כדורים. אז מדוע בכל זאת נתניהו נלחץ מכל אמירה שלו, מכל ריקוד של מרב מיכאלי בעזרת הנשים בחתונת או חתונה משפחתית? ובכן, נתניהו נלחץ כי הוא נלחץ, נקודה. נכון, מבחינת השקפה מדינית, מפלגת דגל התורה של גפני קרובה יותר למפלגות המרכז מאשר לבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. יש שיאמרו כי הליכוד היום כבר לא מה שהיה, שנתניהו עצמו לא ממש מסורתי, שגנץ הרבה יותר קרוב ממנו לערכי הדת. ועדיין יהיה קשה מאוד לגפני לשנות את המורשת שלפיה תומכים בימין המסורתי, והוא יאלץ כנראה להמשיך ולהבליט את עצמו. שירי רוט מסכמת את מאמרה בכך כי אין זה מפתיע שנתניהו נבהל, אך העובדה שהוא מוכן להשקיע בחסי ראות עם פרטנרים להקדיש להם מזמנו לפגישה ידידותית, כמו סבא חביב שיש לו את כל הזמן שבעולם, זה כבר חידוש. אולי אם היה מקיים גישות קורסה כאלו בשנים האחרונות ומשקיע יותר בחיוכים ובחנופה לאנשים, הוא לא היה מבריח את נפתלי בנט, איילת שקד, אביגדור ליברמן, זאב אלקין, במיוחד גדעון סער. כך הוא היה יכול למנוע כמה סיבובי בחירות.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים. גם בחדשות של היום חבר הכנסת אבי דיכטר מהליכוד אמר כי הדבר הכי חשוב בפריימריז לרשימה זה שכל אחד מקבל מנדט מ-140 אלף בוחרים, זה לא משחק של אדם אחד שמזיז אותך לפי רצונו על פי דבריו של דכתר. בתוך כך, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, גם מהליכוד, הביע אופטימיות ביחס לפריימריז ואמר כי יקבל כל הכרעה של מתבקדי הליכוד. עוד אמר כי הוא רוצה להיות בצמרת והוסיף, הייתי במקום הראשון בפעם האחרונה. אדלשטיין התכוון בעבר להתמודד על ראשות הליכוד מול בנימין נתניהו, אך הוא התקבל וחזר בו. ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, נעצר בחשד לשחיתות, ועל פי הפרסומים הוארך מעצרו בשישה ימים בבית המשפט בראשון לציון. יחד עמו נעצרו גם מנכ"ל העירייה יניב בנטה ושני בני אדם נוספים. הארבעה חשודים בעבורות של שחד, מרימה והפרת אמונים. רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידורנו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.